ימים אחרי תחילתם של ימי התשובה, ראש השנה, שבת, צום גדליה, וכמה ימים לפני סופם של עשרת ימי תשובה של יום הכיפורים. ומקראי קודש בנויים משני מהלכים. האחד מלמעלה והשני מלמטה. ישראל מקדשים את הזמנים בכך שהם מכוונים כראוי לרצון האלוקי, שהוא יתברך משנה עיתים ומחליף את הזמנים, נותן ומחיה את התוכן של מקרא הקודש. ואנחנו מלמטה מתכוננים, נפתחים, פועלים כדי להתחבר לאותו מקרא קודש ביצירה האלוקית. ועל כן התורה בכל מועד בעצם מתמצתת מה יש בו ומשאירה לנו בעקבות הנביאים והכתובים, חז"ל ראשונים ואחרונים, לעבוד את העבודה שלהם. אני חושב זה לא חידוש כשמסתכלים בדף שקיבלנו, הפסוקים בצד ימין, שאחד הדברים המרכזיים ביום הכיפורים, הכתוב בפרק ט' זין, בפסוק למד א', בפסוק כ"ט, חוזר ונשנה הביטוי, תענו את נפשותיכם. או, ועיניתם את נפשותיכם. אז אם ככה, ממש כמו ההלכה על חמישה סוגי עינויים, וחזן מגדירים מה בדיוק נקרא עינוי, בכל אופן עושים מאמצים לבצע את מה שהתורה אומרת על יום הכיפורים, עינוי הנפש. אלא שהשאלה היא, האם בעובדה שלא אוכלים ולא שותים ולא מתרחצים וכן כל מה שכתוב באיסורי יום הכיפורים, האם בזה יוצאים אנו ידי חובת עינוי הנפש? שהרי, אומר הנביא ישעיהו, פה בפסקה 2, צד שמאל, למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. התאמצנו, פעלנו, השתדלנו, ויש תחושה שהצום לא נענה, שהקדוש ברוך הוא לא קיבל. יש תחושה שאי אפשר לשמוע את הבת קול האומרת למוצאי כיפורים, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. משמע שאדם יכול לענות את הנפש, וזה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל זה מה שכתוב בתורה. ואם קצת מחדדים את העניין, הוא תמוע מאוד סיבה. התורה, באותם פסוקים שאנחנו קוראים, לא בבוקר ביום הכיפורים, אלא במנחה, היא לא מתחילה מהאיסורים הנוראיים של פרק י"ח בספר ויקרא, אלא כפי שכתוב כאן, בצד ימין למטה, אחרי חומרת המעשים של מצרים ושל כנען, כתוב, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם. ולמדו חז"ל מכאן בגמרא מסכת יומא שמופיעה בפסקה 4 שפיקוח נפש דוחה שבת. ערך החיים, איך הוא מתיישב ערך החיים עם עינוי הנפש? וחז"ל מביאים בסוגיה ביומא שבעה נימוקים, שבעה מקורות ללמד שפיקוח נפש דוחה שבת. ואומר מרן בן איש חי שדבריו נמצאים למטה, שבאמת שבעה כנגד היום השביעי ללמד על חיבת ההלכה שפיקוח נפש דוחה שבת. ורמב"ם בהלכות שבת פרק שני, כאן בפסקה 6, מה אומר? אסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, והוא פוסק את הנימוק של דעת שמואל בגמרא, שנאמר שיעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. הוא מוסיף הרמב"ם, ואותם הכופרים, אותם המינים שהם חושבים ששמירת שבת עדיפה מפיקוח נפש, הם עליהם הכתוב אומר, מסכם הרמב״ם, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אז מצד אחד התורה אומרת וחי בהם עד כדי פיקוח נפש דוחה שבת, ומצד שני התורה אומרת עינוי נפש, וראינו בנבואת ישעיהו שהעינוי הוא לא מספיק. נבואה שנצריכה לדורות, אומרת הגמרא מסכת מגילה בדף י"ד, נכתבה. ואומר שנבואת ישעיהו תוקפה מהקודש עד ימינו אלה, עד דור אחרון. אז נסתכל בה ונמצא את הדור שלנו פרוס לאור הנבואה הזאת, כמובן עם דברי חז"ל ראשונים ואחרונים, עם הרבה מאוד משימות לאור הנבואה הזאת. אומר להם הנביא, הם ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגוס. אומר היה אור החיים הקדוש לא פחות על הפסוקים בויקרא י"ח, שם נאמר לא תעשו כמעשה ארץ מצרים ולא כמעשה ארץ כנען, אני השם אלוקיכם. אומר אור החיים הקדוש, וכי תעלה על דעתך שאלת היכולת, מי יכול לעמוד מול היצרים? מי יכול להחזיק מעמד מול הסחף השלילי של מצרים של כנען? אומר אור החיים הקדוש, בראתי את ישראל, בראתי אותם עם כוחות נפש מיוחדים. ואז הוא מבחין בין שתי מילים מאוד דומות, מאוד קרובות, אבל הבדל גדול ביניהם. רצון וחפץ. אדם גומר יום עיון כזה, תשובה מאהבה לכל המשפחה, חוץ מההפוגה עכשיו של הדקות האלה, שומע דברים רציניים, הוא מאוד רוצה לעלות קומה, רוצה להתקן, רוצה להתאהר. זה כמו מנוף העלייה לירושלים, למקום כזה, לימוד כזה. אבל אתם לא יודעים מה זה, אני אומר לכם, יש עוד דבר בעולם חוץ מרצון להיטהר, קוראים לו בעברית יצר, בתרגום ללועזית המילה אבל. נכון ש, אבל אני עייף, אני רעב, ולא אמנה פה את כל חולשותיי בפניכם. לזה, אומר אור החיים הקדוש, קוראת לשון הקודש חפץ, חשק, חמדה, תאווה. מלבין, מלבין שממשיך את דברי אור החיים, בויקרא פרק א', אומר שיש דברים שאדם רוצה, אבל הוא לא חפץ בהם. הוא מבין שהם נכונים, הוא מבין שהם ערכיים, אבל מה אעשה ונפשי חשקה? יש דברים שאדם חפץ, חושק, חומד, מתהווה, אבל הוא לא רוצה. בשכלו, בבירור הערכי שלו, הוא לא היה רוצה ליפול נפילות כאלה. החפץ הוא הסוגיה של יום הכיפורים. כשאתה לא אוכל ולא שותה ולא מתרחץ ולא נהנה מהנאות העולם הזה ומתפלל כל היום ועושה 10 וידויים, אל תחשוב שאתה כבר נקי בחפץ. ברצון אולי כן, אבל בשביל שהרצון, החשיבה, ההכרעה השכלית והמוסרית תאסוף את כוחות הנפש שלנו אל המקום האמיתי, דרושה עבודה נוספת. ואתם, אומר להם הנביא, החמצתם את העבודה. למה? וכל עצביכם תנגוז. החשבונות שעשיתם, הוא אומר להם, ביום הכיפורים, היה למנות כמה חייבים לכם, ולחשוב איך לעשות כדי לקבל את מה שחייבים לכם. בזה התעסקתם בחפץ שלכם ביום הכיפורים. אל כן אל תשאלו, למה צמנו ולא ענית? אומר להם הנביא, מה אתם חושבים? מה שאלוקים רוצה זה לקוף כאגמון ראשו, לשחוט בוידוי, לומר את הוידוי. הלא זה צום אבחרהו, פסוק ו'. ואם נשאר במישור השטחי החיצוני של המילים עינוי הנפש, לא נבין את חידושו של הנביא. מה שבוחר, הלא זה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשע. הרשע קושר את האדם, מגביל אותו. צריך להתיר את הקשר הזה. וכל מותה, כל אגדות מותה, להתיר אותם. כל אגודות העיוותים, כל קשרי השחיתויות, להתיר אותם. הוסיף הנביא, ושלח רצוצים חופשים. בסדר, ביום הכיפורים של שנת היובל, שבעזרת השם תחזור אלינו במהרה, רוב יושבי עליה, אנחנו לא רחוקים מזה, אז העבדים חוזרים הביתה. אז אפשר היה להגיד את שנת היובל, שלח רצוצים חופשי. אבל 49 שנים, את מי שולחים לחופשי? על מה מדבר הנביא? ואז הוא אומר, הלא פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי תראה ארון וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. אנחנו כולנו מכירים את המשנה בסוף פרקי יום הכיפורים, בסוף מסכת יומא שנמצאת פה למעלה, שאין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו. ואף על פי כן, אולי לא היינו מגיעים להגדרה שכתובה בדברי הנביא. כי מהמשנה אני עוד יכול להישאר בשטחיות שלי ולחשוב שהמהות של יום הכיפורים זה בין אדם למקום. וכרטיס הכניסה עולה כסף. אז מה הכסף? כרטיס הכניסה זה המצוות שבין אדם לחברו. אומר לי הנביא ישעיהו, אתה מחמיץ הזדמנות לגאול את החפץ שלך. למה? כי אם פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, וכל אדם יש לו דרכים משלו איך לעזור לזולת, אם אתה מתנדב, אם אתה נותן ולא חושב רק על עצמך, אתה דואג גם לאוכל של האנשים וגם לבגדים שלהם, בסוף אתה מגיע לנקודה הרביעית, שעד הדור שלנו אולי אי אפשר היה להבין אותה. השיא של הפסוק הזה, מבשרך לא תתעלם. כי התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. אני לא יודע איך אצלכם, אבל אצלי כשאומרים לי כמוני, אני כל כך עסוק באהבתי את עצמי, לא מוצא פנאי, לא מוצא כוח לאהוב את הזולת. המילה כמוך מפריעה. תן לאדם את האחריות והאידיאל לאהוב את הזולת. אומרת התורה, לך לנבואת ישעיהו, ואז תראה מה החידוש שלו. החידוש של יום הכיפורים זה שהזולת הוא הבשר שלנו. החידוש של יום הכיפורים שאין כפרה פרטית, שאם לא נגיד בפתח יום הכיפורים אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, לא יתכפר לנו. כל תענית, אומרת הגמרא במסכת קריתות בדף וב, שאין איתה מפושעי ישראל איננה תענית. וזה מה שאמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לא רק הדתיים, גם הלא דתיים. לא רק התורניים, גם הלא תורניים. לא רק הספרדים, גם האשכנזים. לא רק הימניים, גם השמאלניים. וכל הקטלוגים ששוטפים היום את מחוזותינו החיצוניים. באים ליום כיפור, הכל מתעדה. אתה לא עומד בזכות עצמך, אלא בזכות המילים אשריכם ישראל. אתה לא אומר מעביר שמותינו כל שנה ושנה כי אתה מצטיין, כי אתה תורני כזה ואחר, אלא כי אתה חלק מהאומה הישראלית. זה כמוך. הכמוך הפרטי העצמי קשור לנשמת הזולת. ואם אני לא מתוקן ביחסים של בן אדם לחברו, אני לא יכול להבין את זה. אני לא יכול להבין את זולתי, איך הוא חלק ממני. ביום הכיפורים דומים אנחנו למלאכים. יש המקפידים לעמוד בתפילה כדי להיות דומה למלאך. אומר לנו הילקוט שמעוני, כשהחזן בבוקר או במוצאי שבת אומר קדושה דסדרה, תקשיבו ותעצרו אותו. כי הוא אומר, ואתה קדוש השם תהילות ישראל, וקרא זה אל זה ואמר. הוא מערבב שני פסוקים. האחד, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. תהילים פרק כ"ב, אמרה אותו לפי המדרש אסתר המלכה, רגע לפני כניסתה לאחשוורוש. כאשר עבדתי, עבדתי בעולם הזה, בעולם הבא. ואז כשמתברר לה את עומק הביטוי של דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש, אין בי כלום, ורק מכוח האומה שבחרת בה והשכינה שאתה מגלה דרך ישראל, יושב תהילות ישראל, אני הולכת למשימה. יוני נתניהו, שם יקום דמו, במכתב האחרון בחייו, כותב למי שהוא כותב, שהוא באפיסת כוחות מוחלטת, נפשית וגופנית, והוא החליט לעזוב את הצבא. 3 ימים אחר כך, הוא שומע על חטיפת המטוס באנטבה. שואלים אותו שר הביטחון והרמטכ"ל, אתה מוכן לפקד על המבצע? הוא אומר, אנוכי תולעת ולא איש, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. וכוח החיבור לאומה ממלא הרבה מעבר לגבולות הפרטיות. על כן, אחרי ההפסקה הזאת, הולכים אנחנו לקדושה של הסדרה. 3 קדושות, אומר הנביא ישעיהו פרק ו', לעולם לא מתחילות הקדושות האלה בלי פתיחת הפסוק בפרק ו', וקרא זה אל זה ואמר. אומר המדרש, תקשיבו אחד לשני, תעזרו אחד לשני, אל תקנאו אחד בשני, ובזה תדמו למלאכים. לעמוד כל היום אפשר, 5 דקות להתגבר על קנאה, אני אומר לכם, זה קשה מאוד. אבל זאת העצה של הנביא ישעיהו, לקחת את הבשר שלך, לקחת את החפץ שלך, ושם להמליך את הקדוש ברוך הוא, בכנות. איך? על ידי נתינה, על ידי תרומה, על ידי תפילה על אחרים. אולי זה כוונת, או חלק מכוונת, הביטוי שראינו קודם, 3 פסוקים לפני כן. אשר אמר הנביא, ושלח רצוצים חופשי. הכוחות של החיים מתחלקים לשניים. הרצון, שם מונחת החשיבה המוסרית והערכית של האדם. והחפץ, החשק, התאווה, החמדה. אומר לנו הנביא ישעיהו, בשעה שהאדם מדבר לשון הרע, הוא נותן חופש לביטוי שלו. אחד הערכים הכי מזיקים לאדם המודרני זה חופש הביטוי. אפשר להסתתר מאחורי כל מיני כותרות של דמוקרטיה וזכויות הפרט, בסוף מגיעים לעבדות, לשעבוד, מפני שנותנים ביטוי לכוחות הנמוכים של החיים ומשעבדים את כל הקומה המוסרית של האדם לחשק שלו ולתאווה שלו. זה לא מתאים לנשמה שלנו, זה לא מתאים למקור האלוקי שממנו באנו, זה לא מתאים לכנסת ישראל שמשם נולדנו. ואילו אם אדם הוא תורם ונותן ואכפת לו. והוא מגיע להכרה שמבשרו זה גם זולתו. ולכן כמו שהוא לא מתעלם מעצמו, הוא לא מתעלם מזולתו, הוא אדם חופשי באמת. מתנהג לפי מקוריות חייו, ולא לפי חיצוניות חייו. אולי צריך להחליט בכנס של תשובה מאהבה לכל המשפחה, שאנחנו לא משתמשים יותר במילים שהרב קוק קורא להם שמות הבעלים, דתי ולא דתי. כי אין דבר כזה דתי נוסע בשבת. אין דבר כזה דתי אוכל טרף. אבל תסתכלו עליי ותראו, יש אדם דתי מתגאה, יש אדם דתי מדבר לשון הרע, ויש אדם דתי אנוכי. זאת מילה חיצונית, המילה הזאת. אין לה מקום. בוודאי לא ביום הכיפורים. יום של חירות גדולה. מכבסה אלוקית הפועלת דרך הכלל. על כן, אולי ההבדל בין עינוי הנפש שעליו מדברת התורה לבין עינוי הנפש שהיה בזמן האנשים ששאלו את ישעיהו למה לא ענית, הוא הבדל בין מזרח למערב. ובשק שהתורה אומרת וניתם את נפשותיכם, היא אומרת לפני השם תתהרו. תתהרו לא רק את הרצון, גם את החפץ. לא רק את המחשבה, גם את החשק. לא רק את החשיבה הערכית, גם את החמדה. ואילו אתם, אומר להם הנביא, בשעה שעיניתם את נפשותיכם, נשארתם במישור החיצוני, ונתתם לחפצים שלכם להתבטא, ובזה בעצם השתעבדתם לשכבה החיצונית של החיים. עם ישראל השנים האחרונות עוסק, ולעיתים גם בהקשר רוחני, עוסק הרבה מאוד בחייו הפרטיים, בזכויות שלו, בהישגים שלו, ברווחים שלו. אולי יום הכיפורים בא לגאול את העם מאותו בית כלא, כפי הגדרתו של הרב סולובייצ'יק, של האנוכיות המצמצמת את הנפש. אולי הצמאון שהולך וגדל היום ברחבי העם והארץ, ורואים את זה דרך תופעת הגרעינים התורניים, רואים את זה דרך תופעת בתי המדרש, בכל מקום. אני אומר בחריפות, לא כדי לפגוע, אפילו אצל דתיים מוצאים היום צמאון. למה? אוי כל צמא לכל המים. צמאון, אומר הרב קוק פה למטה באורות התשובה, הוא יכול להיחסם, כי אדם חושב שהתשובה היא רק העולם הפרטי שלו. אבל הוא מוסיף בפסקה 8, מה מעכב את התשובה? אנחנו צמאים לכך שתהליך התשובה יהיה כללי, אומר הרב קוק. תשובה כללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, ביחס עם הקשר על מהלכה של צמיחת הגאולה ההולכת ונובטת אצלנו. אומר הרב קוק, בשונה מהדימוי החיצוני של מושג התשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו וחי בהם, רוצה את העוצמות, רוצה את כוחות היצירה, מתוך טהרה, מתוך חופש אמיתי, מתוך שאנחנו בפעולותינו הפרטיות מנסים לכוון נכון לטהרה האלוקית שעליה אמר הכתוב בויקרא י"ז, השוכן איתם בתוך טומאתם. אומרים אנחנו לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, באנו אליך בידיים נקיות, ברצון נקי ובחפץ נקי. פתחנו את ליבנו, פתחנו את רצוננו, פתחנו את חפצנו. מלוך עלינו, השלם את מלאכת הניקיון, ותן כוח לעמך ישראל להיות עם בריא באמת. כי אמר הנביא ישעיהו, תעלה ארוחתך מאוד, בפסוק אחרי זה. ארוחה בחף זה לשון בריאות, תעלה בריאותך מאוד. בערב ראש השנה דיברתי בטלפון עם מורי ורבי הרב חנן פורט, ישמרהו השם וירפאהו בתוך שאר חולי ישראל. ואני אומר לו בפשטות, רבנו הרב חנן, אנחנו רוצים אותך איתנו עוד הרבה שנים, בריא, לומד, מלמד ויוצר. והאיש האציל הזה, הגיבור הזה, עוצר אותי באמצע. אומר לי, אלישה, זה לא הכי חשוב. אני שומע ואני לא מאמין. הוא אומר לי, מה שחשוב זה שעם ישראל יהיה בריא. כך אדם אומר, וכך כולנו יכולים להרגיש או להתפלל. גמר, חתימה טובה. כי אמנם עופר אמר לי שאפשר להמשיך, אבל תדעו לכם, כשאיש פשוט עומד לפני ציבור, כל דקה זה איסורים גדולים לציבור בוודאי, אבל גם לא, אי אפשר למתוח את זה יותר מדי. מה עוד שאני מרגיש שאולי חלק מהאנשים עוד לא התפללו מנחה, וזה הזמן. אז תתפללו שבעזרת השם, עם כל בית ישראל, נחתם לחיים בריאים בכל מובניהם, המוסריים, הלאומיים, האמוניים. שלום. ובצאתכם בסוף היום, ובנסיעתכם, כלשון השלטים וכלשון הפרסומות, שאו בזהירות, כי גם על זה נאמר, וחי בהם. שנה טובה.